אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
חברת הכנסת, דוקטור צגה מלכו, שלום.
שלום לך.
ליכוד. תגידי, קודם כל אני רוצה להשתתף בצער העדה, כמה אנשים מהקהילה שלכם נהרגו, נרצחו?
בינתיים קברנו 10 ויש עוד נעדרים גם.
ביניהם חיילים.
חיילים, רובם זה חיילים אלה שנפלו.
זה הרבה, ביחס למספר שלכם, זה הרבה.
כן, זה הרבה, כי שירות צבאי אצלנו זה מעל הכל. אחוז הגבוה שמתגייסים ביחס למספר שלנו מאוד גבוה, כשאתה משווה עם כלל אוכלוסייה, יש את הרצון הזה להשתלב, להצליח. רואים בשירות צבאי גם משהו שציוני ערכי, שאנחנו צריכים לעשות אותו. ומעבר לזה גם רואים בזה שילוב אמיתי.
באחד הרעיונות, אולי לפני הרעיון דיברנו, זה היה אז בעקבות אחד המקרים המזעזעים שקרו לבחור מהקהילה שלכם, ואמרת, ואני שאלתי, האם אתם מרגישים באמת שמתייחסים אליכם אחרת? ואמרת לי כן. ונתת לי דוגמה את מה שהיה אז עם קצין המשטרה, עם איש המשטרה. אני רוצה לשאול אותך עכשיו, אנשים נותנים לכם את הכבוד הראוי? או שאתם עדיין מרגישים שמתייחסים אליכם אחרת?
לצערי הרב, כשבשחול, אנחנו כמו כולם. היחס, אתה רואה, הביקורים, הכל זה אותו דבר, אבל בחיים רגילים, עדיין הדרך עוד ארוכה. אני יכולה לתת לך לפני חודשיים, מה שקרה לרפאל אדנה, לילד בן 4.5, נדרס, והדורסת זרקה אותו.
אישה מבוגרת.
אישה מבוגרת, או הבת שלה.
ברכה, לא, לא זה אישה.
כן, אפילו אישה מבוגרת אסור לברוח.
ברור שלא.
אסור זה, אבל במקום שנקבל צדק, והייתה ניסיון טיוח, משטרה,
לא,
פרקליטות. נדמה
לי שלא ידעו אם זה אי או הבת שלה, משהו היה שם.
נכון, בהתחלה אמרו,
בסוף הסתבר שזה האמא, כי היה מישהו צילם את זה או איזה מצלמת רחוב.
עדיין לא ברור, עדיין לא ברור. בהתחלה אמרו הבת, אחר כך אמרו אמא, משטרת ישראל אמרה למשפחה.
כן, לא, אבל ראו את התמונה של האמא. תגידי,
אז לכן זה מראה לך, עדיין לא משנה מה אמרו.
את חושבת שזה בגלל שאתם באתם מאתיופיה? אני לא רוצה לקרוא לכם אתיופי, כי אתם,
אין ספק, אין ספק.
כי אתם ישראלים, אבל
אנחנו ישראלים, אנחנו יהודים, אבל עדיין היחס כלפינו זה לא הוגן. ואתה רואה את זה כל פעם. ראית זה מה שקרה, כמו שסיפרתי לך, רפאל אדנה, וגם בהפגנות שלנו, שסלומון תקע ויהודה בדגה, וכל מה שקורה, כשאנחנו יוצאים להפגין, אתה רואה מי משתתף בהפגנה, מי בא איתנו. אתה רואה רק אותנו כמעט. בודדים משתתפים מהחברה הלבנה. אז אתה רואה את זה, ועצוב לי.
טוב, אני רוצה לעבור לנושא הרלוונטי, מלחמה. חדר מצב נפתח בכנסת. מי משתתף בחדר מצב הזה? ולמה הוא נועד?
חדר מצב נועד חברי כנסת, כל אחד בתחום או במה שהוא חושב לעזור לכלל אזרחי מדינת ישראל. דוגמה אני אתן לך, אני הקמתי את החדר מצב שלי ליוצאי אתיופיה. כי יש קושי בשפה. בעברית, ההורים ולא יודעים, חלקם מיד קיבלו את הבשורה המרה, וחלקם אמרו שיש גופה, אין גופה, חלקם פצועים נהדרים.
יש עדיין עוד עשרות שלא זו.
בדיוק. אז אני לקחתי את התחום הזה, בנוסף גם להסברה, אבל זה כל אחד לקח, וזה באמת עובד יפה, ועוזרים, אתה רואה כל אחד באמת,
אין הבדל. את מטפלת בכל מקרה?
כן, כל מקרה שפנו אליי, אין דבר כזה שלא טיפלתי. וגם ניחום אבלים, לוויות, ללכת לנחם אבל.
ואת אומרת כאן, כל מי שיש לו בעיה יכול להתקשר אלייך.
כן.
יפה. תראי, דיברנו בחדר, שבנו קצת, דיברנו לפני תחילת הרעיון הזה, ואני אמרתי לך את דעתי, ואני רוצה לשמוע מה את חושבת. מי אשם במה שקרה? זה לא הזמן להטיל אשמים על הממשלה ועל כל אלה, אבל אני אומר בכללי, האם כולנו לא אשמים? האם כל הקונספציה הזאת היא קרסה ולא מהיום ולא מהממשלה הזאת? האם זה שנתנו כסף, הממשלה נתנה כסף לחמאס בכוונה אולי שיהיה להם יותר טוב והם ניצלו את זה בצורה הכי גרועה? האם לא כולנו אשמים וממשלות ישראל אפילו, אני לא יודע, לדורותיהם?
תראה, כמו שהתחלת, מאוד קשה.
ואני לא רוצה להיכנס לפרסונה זו או אחרת.
כן, כמו שהתחלת, מאוד קשה בימים האלה, עכשיו לדבר על זה מוקדם מדי. אבל יחד עם זאת, ראינו, הקונספציה הזאת לא עבדה. וגם אני חושבת, אני מרגישה, למרות שמדינת ישראל התקדמה, ואתה רואה מדינת נס, תוך 75 שנה, לאן הגענו, מאיפה התחלנו. זה אנחנו מתפארים, סטארט-אפ ניישן. אבל עדיין אני מרגישה, לא למדנו את האופי, את התרבות, והתנהגות של שכננו. לא למדנו. אז כל הזמן הקונספציה מסתכל במשקפיים של מערב.
מה זאת אומרת לא למדנו? מה למדנו עכשיו שלא הבנו קודם?
אני מרגישה, השכנים שלנו, איך הם מתנהגים. תמיד, תשמע, הקונספציה הזאת לקבל שקט, או הקונספציה הזאת להבליג. כל האלה בסופו של דבר ראינו שלא עבד. לכן צריכים ללמוד את המנהגים, את התרבות, כל מה שאנחנו מתכננים, האם בצד השני יעבוד או לא יעבוד. אני לא דואגת להם, אני דואגת לעצמנו.
כשאת אומרת תרבות, את בעצם עושה כאן הכללה של כל הערבים, וכך את חושבת שזה באמת המצב? או שיש קבוצות בקרב השכנים שלנו, שלעולם לא ירצו שלום, ואנחנו יכולים לתת להם כסף כמה שרוצים, המלחמה היא אולי, לא אולי, כנראה בוודאות מלחמת דת. והשאלה, מה עושים במלחמות כאלה?
תראה, לא אסור לעשות הכללה, אבל אנחנו רואים את התוצאה. הקבוצות הטרוריסטיות, מה שהם עושים. הכסף לא ישתיק אותם, כל מה שנעשה לא ישתיק אותם. אנחנו צריכים לשנות את הקונספציה. לא עבד עד היום. בנוסף לזה, אני חושבת, כשאני מסתכלת, היום מדינת ישראל, לאור מה שקרה, אני בטוחה, יהיו חקירות, יהיו דיונים, אני לא רוצה להיכנס לזה, גם אין לי ידע. אבל כשאנחנו מסתכלים, מה שחשבנו לא הלך, לא עבד. צריכים לחשוב את זה. חשבון נפש, איפה טעינו, מה טעינו, זה כולל כולנו. כל אחד ואחד צריך לחשוב.
את יודעת, נזכרתי, ראיינתי קודם חבר כנסת, יבגני סובה, מפלגה של ליברמן, שהיה פה גם בשבוע שעבר, ואמרתי לו שאני זוכר שליברמן אמר שצריך לפעול בצורה אחרת, על הרקע זה הוא גם כנראה פרש מהממשלה, ויכול להיות שהוא היחידי שצדק?
תראה,
שהיה צריך להתעורר יותר מוקדם, ואולי להקוד בהם לפני שהם ייכנסו, אולי להיערך אחרת?
תראה, בדרך כלל אנשים עד שנכנסים לממשלה, זה אחרת, כשאתה נכנס אתה מסתכל אחרת. אבל כשאני מסתכלת היום, אפילו אני לא רואה איזה מלחמת דת, אני רואה איזה מלחמת תרבות. יותר לעומק, אני מרגישה את המאבק הזה בין ליברליזם ומערב לתרבות מזרח, או נקרא לו תרבות ערבית. זה מלחמת תרבות, מי ינצח, מי ישלוט. במקרה שלנו באמת גם תוסיף על זה הטיוח שיש להם, נגיד, בדרך כלל מה משתמשים? לא רוצים את הקיום שלנו בכלל. אפילו, אתה יודע מה, אנחנו נקבל את התרבות שלהם, גם לא יסכימו איתנו. אנחנו לא יכולים להיות פה אם לא נקשו באיזה צורה הקיום שלנו
פה ימשיך. תתעס למי, הם יסכימו.
אנחנו לא מתכוונת.
את גם לא מתכוונת לזה.
אני גם לא מתכוונת לזה. אבל כדי שנהיה בבית שלנו, במקום שלנו, אנחנו צריכים לשנות את הדיסקט, לחשוב אחרת. כי אחרת מה יקרה? תשמע, הנה, שבועיים, אותו שבועיים, אנחנו רואים איזה, איזה כאוס יש. תראה, אף אחד לא בטוח במדינתו. אף אחד לא שקט, כל אחד דואג מה נקנה, עכשיו להוציא רישיון לנשק, נקנה איזה מנעול פה, מנעול שם, זה לא, זה בדיוק מה שקורה, המטרה של טרור. אנחנו חיים בטרור.
תגידי משהו אחר, גם על זה דיברנו בחדר, לפני הרעיון, אלג'זירה ממשיך לשדר כרגיל. אני יודע ששר התקשורת קארי, כתב לי, התכתבתי איתו, הוא מנסה בכל כוחו לסגור את הערוץ המקולל הזה, ועדיין הוא לא נסגר, למרות שהממשלה דורשת לסגור אותו. זה היה בקבינט, לא סוגרים אותו. מה, יש בעיות משפטיות? מה קרה שם?
תראה, אם תשאל אותי דעתי, אלג'זירה מזמן היה צריך לסגר. אלג'זירה עובד נגד מדינת ישראל, פוגע בביטחון המדינה.
כשאנחנו אומרים להיסגר, הכוונה להוריד אותו מ-YES ואות.
נכון, ואלג'זירה פוגע בביטחון מדינת ישראל. אלג'זירה מעביר צילום לאויבינו. לא יכול להיות, יום אחד, אפילו דקה הוא לא צריך להישאר. הימים להוריד אותו.
זה המשמרת שלכם.
אני מסכימה איתך. והחוקים, תקנונים, זה לא סמכות, סמכות של לא שר התקשורת, סמכות של שר הביטחון.
שר התקשורת בסדר גמור כאן, הוא מנסה, ואני יודע שהוא מנסה, לסגור, אבל הוא נתקל בקשיים משפטיים.
נכון, יועצת המשפטית אמרה, זה לא סמכותו. וגם לא סוגרים איזה הפתרון, הקבינט חייב להחליט מיידי, אלג'זירה זה אויב. אם לא נפסיק את זה, כל המקומות שלנו מצולמים, מעוברים לאויב, לאויב שלנו. אני רואה באלג'זירה זה אויב שלנו.
את מסתכלת באנגלית, את תסתכלי בערבית, יהיה עוד יותר גרוע.
אמרו לי, אני לא מבינה ערבית, אבל אמרו לי, אני רואה באנגלית, באמת מזעזע. דוגמה, מה שקרה, הטיל, הכושל, הניסיון הכושל של ג'הד האסלאמי, נפל על בית חולים שלהם, אלג'זירה איזה צילום הגיש? אפילו BBC.
לא, הוא הגיש צילום שמראה את האמת, אבל הוא פירש אותו הפוך ממה שהיה באמת.
נכון, אז מה זה אומר?
כי גם מצלמה של אלג'זירה הראתה שהטיל בעצם הוא טיל שלהם.
טיל שלהם ידעו, אבל הפרשנות שנתנו...
אבל את יודעת, אני מאלג'זירה, שזה שידורים מקטר, לא מחכה לשום דבר. אבל אני שאלת לך על ה-BBC, אם את שומעת את הצורת הרעיונות שנערכים ב-BBC, נורא. הם פשוט אנטי-ישראלים. חד משמעית.
אני מסכימה איתך. תשמע, כולנו גדלנו על BBC. BBC בעצם אובייקטיבי, תקשורת, זה היה. היום, עם השנים, BBC בכלל נקצת.
לא, אני קצת חלוק עלייך. BBC תמיד היה אנטי-ישראלי.
אתה יודע מה, אני נולדתי באתיופיה, עד גיל 16 הייתי שם. תמיד ל-BBC היה כבוד, רדיו, BBC, זה הכל.
כן, תשומעים אותם בכל מקום.
כן, בכל מקום, כי באותה תקופה גם לאף תקשורת לא היה יכולת. זה היה, אבל כשאתה מסתכל היום BBC, אני ראיתי במה שקרה, גם אותו מקרה של הטיל של ג'הד אסלאמי נפל על בית חולים, BBC בהתחלה איך הוא סיכר, ואחר כך גם מנסה לתקן כאילו שעשו, לקחו אנשים מומחים, מאיפה יצא נטיל, מאיפה נפל וכל זה, אפילו כל זה איך שהוא מסביר את זה, גם BBC. אני רואה איזה כלי תקשורת היום, בדרך כלל נגדנו. אז במיוחד, כמו אלג'זירה.
תדעת, אני אתן לך דוגמה, דיברת על הטיל. BBC, טוב, אלג'זירה אמרתי, אני לא מספר מהם לכלום, אבל BBC שמור להיות רשות השידור הבריטית, כאשר כבר ידעו שזה לא ישראל, הוא בעצם זה טיל של הג'יהאד האסלאמי, מה הם אמרו ב-BBC? הם אמרו, עדיין אנחנו לא יודעים מי ירה את הטיל. זאת אומרת, זה היה המקסימום שיכלו להגיד. קודם הם הטילו את האשמה על ישראל.
כן.
ואני לא מצליח להבין מאיפה האנטי-ישראליות המובנית הזאת בטלוויזיה הבריטית.
אני חושבת העולם
היום... אגב, סקאי לא יותר טובים, רק שנבין את זה.
אני מרגישה היום כל הכלי תקשורת, כל העולם מה שאנחנו רואים נגד מדינת ישראל, אנטישמיות, כל זה, המקור שלו מאנטישמיות עתיקה. פשוט היום אנחנו רואים אותו...
טוב, זה לא כל, אמצעי התקשורת, תשמעי. אמצעי התקשורת האמריקאים מפרגנים לנו מאוד, האוסטרלים, גם הגרמנים. אני צופה בכמעט כולם, או ברובם, רובם מחזקים אותנו ואיתנו.
נכון, אבל BBC, תסתכל את ה-BBC, CNN, Sky, כשאתה מסתכל אלה, מה משדרים? אפילו את האתיקה עיתונאית, אתיקה לא קיימת להם.
הדוקטור לתקשורת יש לומר.
כן. כן, לא קיים האתיקה שלהם, מה שהם משדרים. אתה בהתחלה זורק את האשמה לישראל, אחר כך אפילו אין התנצלות, ולא לא מתקנים את הטעויות שלהם, זאת אומרת, כנראה, ככל הנראה, אתה מבין? כאילו מגמגמים. אנחנו צריכים להפסיק את הגמגמום שלהם גם. אבל עוד יותר גרוע, אני אגיד לך עוד יותר גרוע, יותר מהם, אל ג'זירה מצלם מעביר את המקומות, הכי חשובים, פוגע בביטחוננו, מעביר לאויב. זה מדינת ישראל טוב, לא יכולה לסגור אותו.
שמעתי את ראש הממשלה, שמעתי את בעצם כמעט כל חברי הקבינט, את השרים, אומרים אנחנו לא נעביר סיוע לעזה, והנה מגיע לכאן ביידן, ומתחילים להעביר סיוע, אמנם לא מישראל, יש לומר, דרך מעבר רפיח, אבל מעבירים עדיין, מתחילים להעביר עדיין, בניגוד למה שאתם הבטחתם.
אני עדיין נגד, גם דיברתי על זה. לא יכול להיות סיוע הומניטרי, תושבי עזה יקבלו, אנשים חטופים שלנו, אנחנו לא יודעים איפה הם. איזה מין דבר, איזה מסר אנחנו מעבירים? איזה מסר ממשלה מעבירה? באמת, אני אומרת את זה, לא יכול להיות, בלי שנקבל מידע. מה עלה בגורלן? תגיד לי, הם יקבלו אוכל, ואנשים שלנו, האוכלוסייה, האזרחים שלנו, החטופים, אנחנו לא יודעים, האם אוכלים, שותים, מענים אותם, אונסים אותם, מה קרה? לא ראינו מידע. לכן צריך להיות הומניטרי מול סיוע הומניטרי. לא יכול להיות, זה בדיוק חולשה. אנחנו משדרים חולשה.
אבל את יודעת, אי אפשר להגיד לנשיא ארצות הברית לא אחרי כל הטוב הזה שהוא מעריף עלינו.
אני מאוד מעריכה, ארצות הברית ידידה גדולה שלנו, באמת ראינו את זה, והנשיא, שר החוץ, שר הביטחון, כולם תומכים בנו, אבל בקטע הזה אסור לנו להתפשר, כי תראה, הם דואגים, אני מבינה את זה, זה המשחק הבינלאומי, המשחק הפוליטי, גם אמריקה תומכת בישראל, אבל רוצה להיראות, גם היא לא נגד אזרחי עזה. גם אנחנו לא נגד אזרחים מעזה, אנחנו לא פוגעים באזרחים, אבל אנחנו רוצים לדעת החטופים שלנו איפה הם. תגיד, אני פשוט לא מבינה את זה. צלב האדום, צלב האדום דורש סיוע ושל קריסה הומניטרית לתושבי עזה. נו, מה עם האזרחים שלנו? מה קרה להם? כמה חטופים יש לנו? ישנים? כמה מתו? כמה נפצעו? אנחנו לא יודעים. אז לכן, גם פה הגופים הבינלאומיים כשמבקשים מישראל, נכון, לא עובר מישראל, דרך ישראל, אבל נכנס דרך מצרים סיוע, גם פה מול הסיוע צריך לקבל מידע על החטופים שלנו.
ננצח. אין ספק, ננצח. ומה אחר כך? מה עושים ממה זה?
זו שאלה מאוד 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 חשובה בעיניי. בסופו של דבר אחרי ניצחון, מה אנחנו עושים? כמובן, ישראל לא תישאר שם, ישראל לא תיקח את עזה, כמו שמצרים גם לא רוצה לקחת אותם, אף אחד לא רוצה אותם. אני חושבת...
מה עושים למעלה משני מיליון איש?
לפי דעתי, ורשות פלסטינית צריכה להיכנס. הם הסתדרו ביניהם.
את חושבת שהם יקחו אותם? הרי אני רוצה להזכיר לך מה היה כשהחמאס טווח את האזרחים שלהם, שהם מתנגדים, של הפתח. חמאס והפתח זה אויבים.
אני זוכרת כשחמאס ניצח בבחירות, איך גירש אותם את העיתונאים פלסטינאים מרמלה, איך גירש אותם אפילו, מעזה לרמלה, וחלקם גם נרצחו, אני זוכרת. אבל פה, אם אנחנו לא נהיה שם, אנחנו לא נהיה שם, ישראל לא יכולה להיות שם, ואף אחד לא רוצה אותם, אם הם לא יסתדרו ביניהם, אתה תביא כוח מבחוץ, אלא אם כן, בהסכמה של האום, בהסכמה של הליגה הערבית, משהו אם לא יעצרו זמנית, זה אף אחד לא ייקח. אז בסופו של דבר, הניצחון שלנו זה חשוב, חשוב לנצח אותם, אבל לא להשאיר את הוואקום. ברגע שחמאס איננו שם, צריך להיכנס מישהו במקומו.
תגידי, שמעת את עופר כסיף? מה הוא מדבר?
עצוב לי לשמוע את זה. מאוד עצוב לי. וועדת אתיקה כבר החליטה להשעות אותו ל-45 יום. הדיבור שלו, פתרון הסופי, המילים שמשתמש בהם, אני מגנה אותם, אני פשוט לא מאמינה, לא רק מחברי כנסת ישראלי, בכנסת ישראל שמשרת את הציבור, מכל בני אנוש, מילים כאלה צריך...
ולמה רק ל-45 יום?
זה ועדת האתיקה בינתיים החליטה.
למה?
בוועדה יש להם תקנון, לפי זה מה שהחליטו, ונראה אם יכול להיות יהיו ערעורים. אבל האמירה שלו, אין לה מקום במדינתנו.
את חברה בוועדת החינוך של הכנסת. שמעתי את השר, כי שומר, אנחנו נתחיל ללמוד לאט לאט בזום. לא קורה.
תראה, מערכת החינוך באמת גוף ענק, גוף גדול, שלא נשכח גם יש מורים.
הילדים בבית לפחות.
אני מבינה את זה, אבל יש גם מורים שבצו 80 משרתים. יש חסך. יש באמת מחסור במורים. הפתרון היהודי צריך להיות במיוחד באזורים שאפשר לצאת וללמוד, בהדרגה להתחיל אותם באזורים שאישר.
אם יש מקלטים, ממדים.
בדיוק, אם יש מקלטים, צריכים לבדוק את זה. הייתה לנו ועדת החינוך דיון ביום שני, השר הופיע, הוא פרס כל התוכניות שישנו עם אנשי מקצוע. אני מקווה בשבוע הבא יתחילו, במיוחד, הכי חשוב זה חינוך מיוחד.
אנחנו מסיימים. מה את רוצה למסור למאזיננו?
קודם כל, אני חושבת, מה שעברנו, מה שאנחנו עוברים, כולנו צריכים לעשות חשבון נפש. כולנו, לא משנה ימין ושמאל, מרכז או דתיים, חילונים, חרדים, כולנו צריכים לחשוב. בסופו של דבר, אין לנו מקום אחר, אין מדינה אחרת. כולנו התקבצנו, יש לנו מדינה נהדרת. תחשוב על זה. אני באתי לישראל, לירושלים, בגיל 16 עליתי. אז את הדבר הזה, הבית, שהקמנו בית, יש לי שתי בנים, אחד משרת בשירות צבאי, והשני סיים. וכל זה, אנחנו צריכים לשמור את הבית היפה שיש לנו. אין לנו מקום אחר, חבר'ה. אנחנו רואים את האנטישמיות, BDS בעולם נגדנו משתולל. אין לנו מקום אחר. אין לנו שום אלטרנטיבה. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו, זה עוד פעם, נתפזר. זה לא יקרה. לכן אני אומרת, כולנו צריכים חשבון נפש, לחשוב על זה, כמו שעכשיו אנחנו, מאז המלחמה, מתאחדים, בימים אחרי זה גם צריכים להראות את זה, צריכים אכפתיות, אחד דואג לשני, חילוקי דעות יהיו, זה טוב שיהיו, אבל יהיו לנו קווים אדומים, לא נעבור אותו.
חברת הכנסת צגה מלקו, תודה.
תודה רבה.
שבת שלום.
תודה להזדמנות הזאת, שבת שלום.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.